וברוכים הבאים לספק סביר, תוכנית 52 של ספק סביר. היום... יום שבת, ה-26 במרץ 2011, ואיתנו נמצאים ברק ניצן.
שלום.
אביב אור.
בוקר טוב.
ערן אבירם, מהודר מהרגלו.
צפה טובה.
ליאורה חולה ולא הצטרפה אלינו. ואביב חולה, אבל כן הצטרפה אלינו. וערן חולה עליי. ואני חולה עליו. וברק סתם חולה בראש.
Yeah, I'm the problem.
אוקיי, מגניב. אז הבה נתחיל.
הערה קטנה מעריכה, לפני שנתחיל עם הקטע הבא, כל פעם שירון אומר פריסקו, הוא מתכוון לומר פרסיקו. המשך ההזנה מהנה.
ונתחיל עם שערה. מסוימת שהתחוללה בביצה המקומית, והיא אפילו הגיעה לעיתונות המיינסטרימית, אפשר להגיד, לאנרג'י לפחות. נתחיל מזה, לתומר פריסקו, יש בלוג שאני אישית מאוד מחבב בשם לולאת האל, ובו הוא עושה, מפרסם מאמרים שעוסקים בתיאולוגיה השוואתית, באופן כללי חקר רוחניות והערה, התחקות אחרי השורשים ההיסטוריים של חלק מהדתות, הכתות והאמונות השונות שיש, ובאופן כללי הוא עושה את זה בצורה ראותה ושאני מאוד אוהב. זה נראה כאילו שאתה עומד להגיד משהו.
כי בגדול אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל אני לא יודע מה העמדות שלו בעניין בתכלס. כאילו הכל זה מחקר אקדמי, אבל כבר ברמה אקדמית כזה, הכל מאוד מעניין, והוא הולך כל נכנסים בתחום. אבל לא הבנתי אם הוא מאמין בעצמו בניו אייג' ובדברים האלה, או לא. בעצם מה העמדה שלו?
גם אני לא הצלחתי מעולם להתחקות אחרי החוט.
הוא כותב נהדר, והכל, וניתוחים מצלחים מאוד וכן הלאה, אבל האם זה במודעות עצמית, או ב...
אני לא יודע. הוא כאילו, הוא אקדמי בנושא. הוא תיאולוג, אז... לפחות הבלוג שלעצמו. הכותרת של הבלוג זה חוקר רוחניות אצל אחרים ואצל עצמי, אבל מעולם לא ראיתי את הזווית האישית ממש שלו. הוא מאוד מיודע בדברים האלה, אבל אני לא יודע.
פרוקר, הוא כותב מאוד לעניין.
כן.
כן, זה נשמע ככה, בגלל זה אתם לא יודעים אם הוא תומך או לא תומך.
לא לעניין הזה.
כן. ומה שקרה הוא קצת מצחיק לאור כל מה שאמרנו עכשיו, כי הוא גם... רוב הדברים שהוא כותב, הוא כותב ללא מספנים ומאוד לא שיפוטי. ומה שקרה לאחרונה זה שמדריך רוחני בשם שייטובלי, שעוסק למעשה כבר מאז שנת 2000 בצורות כאלה ואחרות של מחקר רוחני, הערה והדרכה רוחנית לאנשים אחרים, תובע עכשיו את תומר פריסקו על דברים שתומר כתב בבלוג שלו ולאורך כמה שנים. כבר מאז 2005 תומר פריסקו... לא אגיד עוקב, אבל מפעם לפעם כותב על דברים ששייטובלי אמר ועשה.
יש רק איזה 8 פוסטים מכל 5 השנים האחרונות, זה לא כאילו הוא מתמקד באיש או...
כן, כן, תומר כותב משהו כמו 2 פוסטים בשבוע, בערך זה שלו, או יש לו בבלוג מאות פוסטים, שמתוכם 7-8 בערך עוסקים בשייטובלי, וב7-8 האלה אפשר לראות גם את המסע שפריסקו עבר במחקר שלו של טובלי והמעשים שלו, הראשונים, כולל כתבות שפריסקו הוא כתב לעיתון מעריב, הם מאוד לא שיפוטיים ומאוד מביאים את האיש והווייתו, הם גם היו רעיונות אישיים עם טובלי, ולאט לאט, ככל שנצטברות עדויות שפריסקו מעלה, גם לזיגזגים שטובלי עושה במשנתו הרוחנית, וגם לעדויות שנחשפו לגבי אופן ההתנהלות שלו כלפי החברים בקבוצות שהוא מדריך, אז גם הכתיבה של פריסקו השתנתה וחשפה יותר מהדברים המעשיים האלה, ופחות מדברות על הדוגמות הרוחניות שטובלי מאמין בהם. אז ככה, קצת על שי טובלי, כשעשיתי מחקר בנושא, כן.
כביכול מאמין בהם.
על פי התבטאויותיו שלו, של טובלי עצמו. זהו, אבל מה שאתה אמרת זאת נקודה מעניינת. לאורך השנים טובלי החליף, שוב, מפיו שלו, החליף תארים וכמה וכמה משנות רוחניות ותיאורים של העולם ותפיסות של איך להגיע להערה ומה יהיה הערה ואיך צריך להתקדם בחיים, והוא מחליף אותם ועושה, פריסקו קורא לזה לפעמים זיגזגים, וזה באמת סוג של נטישת הישן ומעבר לדוגמות חדשות לחלוטין. אם עוקבים אחרי המשנה שלו, אז רואים שהוא הקים כל מיני קבוצות כמו שמש חדשה, תנועת האור הלבן, ההדרכה מבפנים, כל מיני תנועות שכאלה, והם כולם נזנחו אחרי שנה, שנה וחצי, משהו כזה, כשהם דאחו, הפופולריות שלהם בציבור דאחה, ובכל פעם המשנה שהוא מציג היא שונה, המונחים שהוא משתמש בהם הם שונים לחלוטין, ומוחקים לחלוטין כל מה שהיה לפני זה. ככה לדוגמה יש האתר שפעם שימש את הקבוצה שמש חדשה, שהייתה להפצת רוחניות בדרך הדרמה, בדרכים מאוד ששורשים שלהם בהודו וכולי, אז היום האתר הזה נמחק, ובמקומו יש את אתר שמש חדשה שמקדם את הספר שמש חדשה שטובלי כתב, ורק בשיטוטים בארכיון האינטרנט מגלים את הדברים שהיו כתובים שם לפני כן. עכשיו, כל זה בסדר גמור, ולבן אדם יש זכות מלאה להחליף את דעותיו כמה שהוא רוצה. הנקודה שפריסקו מעלה באמת זה שאם אתה מחפש מורה רוחני שיוביל אותך באיזושהי דרך, אחד הדברים שלדעתו צריך, ואני מסכים בזה, זה איזושהי מידה של קוסיסטנטיות והמשכיות. כי זה בסך הכל, וככה גם טובלי מתאר את זה, מסע ארוך. ואם המנחה הרוחני שלך והמדריך הרוחני שלך עושה זיגזגים כאלה ומחליף כל שנה, שנה וחצי את כל המשנה שלו, יש פה איזושהי תמרור הזהרה שצריך לעצור אותך, או רצוי שהוא יעצור אותך ויגיד לך, אם הוא אומר לי כרגע לעשות איזשהו תרגיל רוחני או משהו כזה, האם אני באמת צריך לבטוח בו ולעשות את זה, בהתחשב בעובדה שכנראה שבעוד שנה וחצי הוא ייסוג לחלוטין מהתרגול הרוחני הזה ויעבור לדברים שונים לחלוטין. הדברים האלה נאמרו ספציפית, כי מסתבר שאחת הקבוצות שטובלי הדריך בשנים האחרונות, הייתה מסורת, או התחילה להיות מונהגת מסורת של חילופי זוגות, מינטנטרי, דברים שכאלה. כל זה גם פורסם בכתבה של אורי בלאו מעיתון הארץ, שנשים לינק אליה, וגם לאחרונה, באחד מהפוסטים שכנראה הציטו את התביעה המשפטית של טובלי נגד פריסקו, פריסקו חושף את הדברים ממקור בקבוצה הרוחנית של טובלי, כולל התכתבויות אימייל פרטיות שהיו בין חברי הקבוצה, לפחות התכתבות אחת, ותיאורים של מה קרה באמת בתוך הקבוצה. עכשיו חשוב להבין, הקבוצה פעם היא הייתה במגורים משותפים בקיבוץ מירון, ואז היא התפרקה, עזבה את הקיבוץ, אבל מה שההתכתבויות באימייל חשפו, זה שהם עדיין בקשר, הם עדיין באים לסדנאות רוחניות, והרבה מהמנהגים שנחשפו בכתבה של אורי בלאו בארץ, הם עדיין קיימים בקבוצה, גם כשהם לא גרים ביחד. היופי זה שאחד מהדברים שגרמו למעין מיני סערה בעולם הבלוגים, זה שהכתבות שהיו בארץ והכתבות שהיו ב-NRG ומעריב התפרסמו כבר לפני הרבה מאוד זמן, ותומר פריסקו למעשה, אני עברתי מילה במילה על מה שהוא כתב, לא חורג מהדברים שנאמרו בכתבות האלה. כלומר, הוא מפרט יותר את הדברים עצמם, אבל הוא לא טוען טענות חדשות. כך שאם לדוגמה בכתבה בעיתון הארץ דובר על חילופי זוגות, ושהגברים בקבוצות באו להיות עם שי טובלי לילות מסוימים וכולי, אז זה נאמר גם בכתבה בארץ, ופשוט פריסקו נתן את הפירוט היותר מלא של הדברים שנאמרו בתוך הקבוצה והדברים שהובילו לזה. מה זה היה אמור לעשות, שזה מינטנטרי, שזה נועד להביא לייחוד עם הישות האלוהית, וכו וכו וכו. הפרטים עצמם מצויים באמת בפוסטים של פריסקו, וגם בכתבות של שי טובלי, שהוא פרסם מעל 40 כתבות ב-NRG, אני לא באמת יכול להגיד שקראתי את כולם, כי בשלב מסוים באמת המונחים שהוא זרק שם והזיגזגים שהוא עושה מדבר לדבר, אני לא הייתי מסוגל לעמוד בזה. באיזשהו שלב...
זה כי אתה לא מבין את פרשנות הקרינה הקוסמית הנכנסת בקרני המוח דרך עיניך מייצגות את הנפש הפנימית.
בגלל שאין לך ישות אלוהית באנוס. בגלל זה צריך את...
יכול מאוד להיות, הנקודה היא כאילו אנחנו פה מתבדחים קצת בנוגע להתבטאות האלה, אבל כשקוראים את הכתבות עצמם, המילים אולי קצת שונות ממה שערן אמר, הסדר שלהם אולי קצת שונה, אבל הקוהרנטיות שלהם היא פחות או יותר אותה הקוהרנטיות שאמרנו כאן כרגע.
אז הוא כן קונסיסטנטי.
לא. כי כתבה לאחר מכן הוא לחלוטין מפסיק לדבר על הדברים האלה, ומדבר על דברים אחרים.
יצוין שטובלי, הוא לא יוצא דופן בעניין הזה, תיכנס לכל מדור רוחניות בכל פורטל באינטרנט, והוא מלא בכתבות מהסוג הזה, כל שני וחמישי עולה אחת חדשה. זה לא בדיוק ייחודי לאיש.
אז זהו, מה שכן ייחודי, בדיוק דיברתי על זה עם ברק, זה ברמה מסוימת החוצפה, התעוזה שלו. כלומר, אחד מהדברים שגרמו לפריסקו להסתכל בצורה שונה על טובלי ולנתח את המעשים שלו בצורה יותר עניינית ומעשית, אפשר להגיד, זה שב-2006 טובלי טען שהוא מתקשר, או מתעל ליתר דיוק, אחת מישויות הבונים הגלקטיים מקבוצת אוריון, שאמורה להביא לעידן חדש של ידע בעולם, בכדור הארץ וקץ כל הדתות ו... דברים שכאלה. כמובן שכל המילים האלה לא גובו בשום ידע אמיתי שהוא עבר. רצוי גם להגיד שאין באמת כזה דבר קבוצת הכוכבים אוריון, זה פשוט...
איך שאנחנו רואים את זה מכדור הארץ, כן, זה בכלל קרובים אחד לשני.
בדיוק. כל מיני דברים שכאלה. חשוב, אגב, מעניין להגיד, במייל הפנימי שפריסקו חושף בבלוג שלו, אז מסתבר שחברי הקבוצה מתייחסים לקטע של הבודה מאוריון בתור פדיחה. זאת המילה שהם משתמשים בה, זה הציטוט שהוא נתן. כי באמת, אחרי חודשיים שלושה זה נעלם לחלוטין, וטובלי חזר להיות פשוט גורו שמדריך להנחיה רוחנית וכולי. עכשיו, משהו שחשוב להגיד, כי גם תומר פריסקו אומר את זה בלב מלא, אחת השיטות האחרונות ששי טובלי נכנס אליהם ולמד אותם ומעביר אותם גם לתלמידים שלו, זאת באמת שיטה שדוגלת בהגעה להערה רוחנית דרך מין, דרך מין טנטרי. ככה שבמובן מסוים, וגם פריסקו מאוד מאוד מתבטא בזהירות בנוגע לזה, הוא לא מדבר על ניצול מיני, הוא לא מדבר על אונס, הוא לא אומר שקרה פה מה, שהייתה פה איזושהי הונאה או משהו כזה. הוא רק אומר, כשמדריך רוחני שמזגזג ומשנה את המשנה הרוחנית שלו כל שנה וחצי, מכניס אלמנטים של מין לתוך העשייה הרוחנית שלו בחברי הקבוצה, רצוי שאנשים ייקחו לשנייה פאוזה ויגידו האם אנחנו רוצים לקחת את הצעד הזה, בהתחשב בעובדה שאולי בעוד שנה וחצי כל זה ייעלם והדרך להגעה רוחנית תהיה באופן אחר. הוא לא מדבר על אונס, הוא לא מדבר על מין בכפייה, וגם הכתבות של אורי בלאו לא דיברו על זה וכולי. עכשיו, כל הסיפור הזה התפוצץ בעקבות התביעה של טובלי נגד פריסקו, תביעה בנושא לשון הרע, שבו הוא מציין גם כמה דברים ספציפיים שפריסקו אמר כפגיעה בלשון הרע. לדוגמה, פריסקו ציין שטובלי מבטיח למאמינה וחיי נצח. אני הלכתי וחיפשתי על מה נשענה האמירה הזאת. באחת מהכתבות לאנרג'י, טובלי עצמו אומר שהדרך החדשה שהוא גילה יכולה לשבור את מעגל הלידה והמוות ולהתגבר על המוות לא באופן מטאפורי. עכשיו, שוב, לי זה אומר, אם זה לא באופן מטאפורי, אז אמור להיות באופן מעשי. גם המילה מעשי חוזרת כמה פעמים בכתבה. אז זאת נראית לי טענה לגיטימית לחלוטין. חשוב להגיד, כתב התביעה עצמו, עדיין לא ראיתי אותו. אבל זה נראה גם הדברים שפריסק אומר, והתפתח דיון בין בלוגרים על מה מהות התביעה הזאת וכולי. באמת נראה שיש פה איזושהי רצון למנוע מביקורת של לדעתי ולדעת רבים אחרים גם, אבל בית המשפט יכריע בסוגיה, היא עניינית, מידתית ומעשית, ונשענת על מקורות אמיתיים שלכאורה גם המקורות של העיתונים הגדולים נשענו עליה, ויש פה תביעה שנועדה להעלים אותה מהרשת, כלומר להשתיק את הכל הזה. והתביעה הזאת לא מוגשת נגד עיתונים יותר גדולים כמו NRG או הארץ או כאלה, כי להם יש סוללת עורכי דין שיכולים כנראה לבטל תביעות כאלה מיידית. לסוג הזה של תביעות קוראים סלאפ, אני לא זוכר את הראשי תיבות, אבל זה ראשי תיבות אירונים שכאלה. הרעיון זה להשתיק בן אדם באמצעות תביעה שרק הסכום שכתוב בה בא להפחיד בלוגר קטן שלרוב כותב דברים להנאתו, והוא ג'ו שמו שלא מסתכר סכומים גדולים, ואז רק מעצם הפחד מהתביעה לרוב החומר מוסר מהרשת, ובזה השגת את מטרתך. אני אישית חושב ש כאילו טוב שיש במה לבלוגרים כמו פריסקו, לצורך העניין גם למקומות כמו ספק סביר, להציג ביקורת שכזאת.
אני חושב שאתה הגבת בבלוג ואמרת שזה כמו עיתונות חוקרת, או מישהו אמר שזה מכל בחינה ומכל עניין, זה עיתונות חוקרת. הבחור דיבר עם מקור, הוא נתן סוג של כתבה, הוא עושה סוג של סיקור על זה. אין שום, זה שהוא עצמאי ויחיד, זה לא משנה את העניין בכלל, שהוא מגיש סוג של שירות, ודבר שכזה אסור להשתיק.
במיוחד כשהוא כתב עבור NRG וכולי, כלומר כתבות שהן מתפרסמות, כתבות מוזמנות בעיתונים. לעומת זאת, אני גם אציג את הצד השני, לדעתי זה טוב מאוד שבישראל יש מנגנון של תביעות דיבה, שמאפשר לאנשים לתבוע. אני לא חושב שהתביעה הזאת היא משהו רע בהכרח, אולי הכוונה שעמדה מאחוריה זה השתקה וכולי, אבל לדעתי זה טוב שאזרחים שמרגישים ששמם הטוב נפגע, יכולים להגיש תביעה שכזאת. ושאין לנו חוקי דיבה נוראים כמו בבריטניה, כלומר, ההגנה המשפטית אולי תעלה לתומר פריסקו איזה 50 אלף שקל, אבל זה לא סכום לא נתפס כמו בבריטניה, שתביעה משפטית נמשכת על פני 4 שנים, שבמהלכם אתה מוציא מזכורת של עיר קטנה בניסיון להתגונן מפניה, בארץ זה יחסית שפוי. ובאמת הדבר המאוד נחמד שקרה זה גם שיש התגייסות רבתי לפחות במסגרת הישראלית הקטנה של בלוגרים והמון אנשים שמאמינים בסוג כזה שעיתונאות חוקרת, כמו שבאמת אמרת. אנחנו גם נשים לינקים אצלנו ונעלה גם כתבה כדי שזה יקרה כבר עכשיו ולא רק בשבוע הבא. תומר פריסקו מנהל מסע תרומות כדי לממן את ההגנה המשפטית שלו, הוא לא נכנע לתביעה הזאת.
אני רוצה להגיד שהוא מנהל מסע תרומות, הוא שם כפתור דונייט מפייפל באתר שלו, ואמר אם, עדה לכם אם, ואז הייתה התגייסות בעדו, אבל הוא עושה מעט מאוד כדי לקדם את זה. אנחנו לא עושים את זה כי הוא פנה אלינו, הוא לא, אני לא חושב שהוא יודע שספק סביר קיים, כל הפייסבוק שלי התמלא בקישורים אליו, אף אחד מהם דעתי הוא לא אדם ששמע עליו עד לפני כמה ימים. זה לא שהאיש מנסה באופן פעיל לקבל את הכסף.
נכון, הוא פשוט עכשיו מצא את עצמו במצב שבו כדי לעמוד על האמת שלו ומאחורי העקרונות שלו הוא צריך להוציא כמויות נכבדות של כסף, ואנחנו מאוד שמחים לעזור לו בזה, כמו גם שאר אומת האינטרנט
בגדול. כן, אבל הייתי רוצה לחכות לכתב התביעה עצמו ולראות עם איזה התייחסות יש לנקודות עובדתיות כאלה ואחרות.
גם יותר מזה, אירה בבלוגו לפוסט די רציני שבו הוא מלא הסתייגויות לתרום לו גם כן, למה בעצם, למה כדאי אלף להמתין עם זה ובית אולי לא לתרום בכלל. הוא מלא שם נקודות מעניינות ובסופו של דבר מסכם בכך שצריך, דרך אגב.
יכול להיות, אבל אני באמת רוצה לראות שיש דברים בגו. על פניו זה נראה שיש יותר סיכוי פריסקו הוא בצד הנכון או הצודק, אבל כספקנים איננו יכולים להרשות לעצמנו לקפוץ על פי, כן, ההתרשמות הראשונית.
כן, פשוט חוץ מהסוגיה העובדתית, יש באמת גם את הסוגיה שריין תייחס אליה מקודם, והיא שהעולם השתנה וכבר לא רק קבוצות מאורגנות כמו עיתונים ועיתונאים מקיימות תחקירים עיתונאים ונותנות, באמת אמרת את זה הכי טוב, שירות לציבור, אלא גם כותבים עצמאים. ואם הם עושים את זה ברצינות הראויה ובהקפדה הראויה על כללים כמו חיסיון מקורות ותחקיר והצלבת מקורות וכולי, כמו ששוב, אני עברתי על כל ההתבטאויות של טובלי ופריסקו לפני התוכנית, המחקר שפריסקו ניהל והכתבות שלו, באמת, היושרה שעולה מהם והחקירה, הוא מאוד נזהר במה שהוא אומר ומתבטא בצורה מאוד מאוד מסוימת. מבחינתי הוא באמת, הוא עיתונאי לכל דבר, חוץ מבעובדה שאולי אין לו תעודת עיתונאי. והעובדה שעולה מעמד כזה של אנשים שעושים עבודה רצינית כזאת וכולי, צריך לדאוג שלא יהיה אפשר להשתיק אותם פשוט כי הם אנשים קטנים וחסרי מימון. אז מהבחינה הזאת, וזה גם המסקנה שאירה מגיעה אליה, חשוב להירתם למאבק בתביעות מהסוג הזה. פשוט כדי שאנשים בעלי ממון לא יחשבו שהם יכולים ככה להשתיק כל בן אדם שאין לו כסף. אז ערן, נפצץ בנו.
סבבה.
עכשיו כששמענו כמה מהעלילות היותר משעשעות שלך.
כשלמדתי פילוסופיה עברתי מבואי לוגיקה וזכרתי את השיעור לטובה. למרבה הצער לא הצלחתי למצוא מה, כמה הוצאתי בו בסופו של דבר, אז אני לא יודע אם זכר אותו לטובה מהסיבה של ה-85 שקיבלתי בסוף. אבל מאחר ואנחנו מדברים הרבה מאוד על כשלים לוגיים ועל מבנה של, על טיעונים בכלל, ואנחנו מאוד אוהבים להשתמש, סתם דוגמה, בפולס דיכוטומי וכל מיני, רק הכי אוהב את זה בעולם, ואנחנו כמעט כל פעם שאנחנו מדברים על איזשהו טיעון מטופש שמישהו מעלה, אנחנו מראים את כל הקשיים הלוגיים שבו ואנחנו מנסים לנתח אותו. חשבתי שיהיה נחמד אולי להביא מבוא ללוגיקה כדי לתת את הבסיס של בעצם עומד מאחורי כל הדברים האלה. לוגיקה מיוונית, לא מלטינית. תמיד חושבים, הכל מגיע מלטינית, אבל לא. בלטינית המילה המקבילה היא רציו. לוגיקה היא מלוגוס, שזה ביוונית במקור מילה או מחשבה או טיעון, פחות או יותר אותו דבר, והוא מה שמבדיל בין האדם ליצורים אחרים. כי האדם הוא מדבר, הוא חושב, הוא רציונלי, יצורים אחרים אינם. לבין האדם יש לוגוס, זה בעצם המשמעות של השימוש של המילה במשפט. ועל כן יש צורך בתורה מיוחדת, הלוגיקה שעוסקת בצורת הדיבור והחשיבה התקפה. עכשיו, תקף זה מושג מאוד חשוב שנגיע אליו עוד רגע. לוגיקה בעצם היא דיון שיטתי ביחסי נביאה בתוך טיעונים. שנייה, רגע. יחסי נביאה בתוך טיעונים. זה רק במשפט אחד בעצם כל מה שעומד להגיד בעשר דקות הקרובות. כלומר, זהו אוסף של כללים שאיתם ניתן להסיק מסקנות בהתבסס על טענות קודמות. זאת מטרה, בסופו של דבר, היא להבחין בין הסקה נכונה להסקה לא נכונה. זאת אומרת, לא אמרתי אמת בשום שלב כאן, דרך אגב. זאת אומרת, רק כדי להבהיר, לוגיקה לא עוסקת במשהו אם הוא נכון או לא נכון, אלא אך ורק בהאם ניתן מאוסף של טענות להגיע באופן, זהו, באופן תקף למסקנה. לא תמיד זה היה בדיוק ככה. בתקופת אפלטון, כאשר הלוגיקה פחות או יותר התחילה, היא עסקה בעיקר בהבחנה בין מחשבות בעלות סתירה פנימית לבין מחשבות עקביות. זאת אומרת שאין בין סתירה פנימית. זה אפלטון אהב את העניין הזה. אריסטו פיתח את בסיס הלוגיקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אם כי יצוין שבמאה השנים האחרונות, פלוס מינוס, יש הרבה יותר סוגים של לוגיקה. פיתחנו הרבה מעבר למה שאנחנו מסתדרים איתו כבר 2400 שנה. מה שאריסטון ניסה לעשות, מה שהוא בעצם יצר, זה את ההתייחסות למבנה של טענות. הלוגיקה היא שפה פורמלית, כי יש לה פורם. המבנה ולא התוכן הוא מה שחשוב. זאת אומרת, אפשר באותה מידה להגיד A, B ו-C, זאת אומרת, אם A אז B, ולכן C או דברים שכאלה, ואין צורך לדבר על התוכן עצמו, למשל, אם יורד גשם אז יש עננים או דברים שכאלה. מה שחשוב זה הצורה שבה הטיעונים מובילים אחד לשני בסופו של דבר למסקנה, לא על מה הם מדברים. לכן כל מה שחשוב זה הכללים שמובילים מטיעון לטיעון לסופו של דבר, מה שנקרא חוקי ההיקש, כי אנחנו מקישים. הוא קבע שלושת חוקים יסודיים של המחשבה, שהם מאוד חשובים, והם יושבים טיפשים להלאה. עוד רגע, אני פשוט אעבור עליהם ואתם כולכם תבינו. אז ככה, החוק הראשון הוא חוק הזהות, שאומר שכל דבר זהה לעצמו. נכון חזק? זה אומר שרק בין משהו לבין עצמו יש זהות, דברים שאינם אותו דבר, זאת אומרת נגיד A ו-B כלשהם, יכולים להיות שווים, אך לא יכולים להיות זהים. אחד פלוס אחד שווה לשתיים, אך הוא לא זהה לשתיים. זה מאוד חשוב. החוק השני הוא חוק הסתירה, לפיו טענה לא יכולה להיות בו בזמן, באותו מקום, באותם נסיבות, באותו הקשר, אמיתית ושקרית. זאת אומרת, ביטוי שטוען טענה והיפוכה, הוא בהכרח ביטוי שקרי. והחוק השלישי, שנקרא חוק השלישי מן הנמנע, שזה שם שאני תמיד חיבבתי, לפיו טענה חייבת להיות בהכרח אמיתית או שקרית, ואין אפשרות ביניים. לא ייתכן שתהיה אחד מבין השניים. יש לה ערך אמת, ככה קוראים לזה, שהוא או אמת או שקר. לכל טענה. בזה, אבל כמובן כל זה עוסק בלוגיקה בסיסית, בשפה ממש, ולא בחיי היום יום. אז למה צריך לוגיקה אם זה לא עושה לחיי היום יום? או יופי, דודי, טוב ששאלת. דודי הוא החבר שלי שבא לצורך העניין לעזור בלהציג עמדות נגדיות במהלך הדיון.
דודי מהרצל
31. שלושת החוקים שהרגע דיברתי הם נראים בורים מאליו לחלוטין בשיחה היומיומית. כשאנחנו, כל מחשבה שאנחנו עושים נוציאה מתוך, מן הסתם, שלא ייתכן שמשהו הוא אותו דבר וההפך. החוק הסתירה, החוק השני, נראה מטומטם, והחוק הראשון נראה טיפשילה עלה, כל דבר זהה לעצמו. זה נראה מובן מאליו, אבל הלוגיקה מנטרלת את המובן מאליו, היא לוקחת את אופן החשיבה עצמו ומנתחת אותו. שלושת החוקים הם שלושת האקסיומות, הבסיס של האופן הפורמלי שבו הלוגיקה מתחילה לבנות את חוקי המחשבה. עכשיו, כאמור, הם לא נכונים או תקפים בכל הקשר. בחיי היום-יום יש הרבה מצבים שאין לנו אמת או שקר בהכרח לכל משפט. רק אציין שפאזי לוג'יק, שאולי שמענו על זה, לוגיקה עמומה, זה משפט שבשנות ה-90, אני זוכר, ביטוי שהיה יחסית נפוץ, המכונת כביסה שעובדת עם פאזי לוג'יק, בחיי, אני זוכר שהיה דבר כזה. הם ביטויים, זה סוג ענף חדש יחסית של לוגיקה שעוסק בטענות שאינן אמיתות או שקריות בהכרח, באופן חד משמעי. בקצרה, על האופן, על השפה עצמה. ישנם ארבעה מונחים חשובים בשפה. טענה, זה הדבר הבסיסי. דבר מה? שהוא או אמת או שקר. לדוגמה, ברק לובש חולצה אדומה. זוהי טענה, שהיא או נכונה או לא נכונה. טיעון הוא אוסף של טענות, חלקן הנחות, ואחת היא המסקנה המוצגת כנובעת מההנחות. זאת אומרת, אני יכול למשל להגיד, היום יום שבת, ביום שבת ברק לובש חולצה אדומה, זה שתי טענות, המסקנה נובעת מהן, ברק לובש חולצה אדומה. תקפות באנגלית ולידיטי הוא כך, הוא בעצם אומר, הוא בעצם המושג החשוב בלוגיקה בסופו של דבר, טיעון הוא טיעון תקף, אם כל טיעון, אני אגיד את זה במושג הארוך ואז אפרש, אם כל טיעון בעל אותו דפוס שהנחותיו אמיתיות, מסקנתו אמיתית. או במילים אחרות, אם אין אף טיעון בעל אותו דפוס שכל הנחותיו אמיתיות ומסקנתו שקרית. זאת אומרת, טיעון תקף הוא טיעון שמעניין אותנו. טיעון תקף, טיעון לא תקף הוא טיעון שלא מעניין אותנו. הוא טיעון שלא עובד. זאת אומרת, הוא טיעון שלא עובד לפי החוקים. זה טיעון לא תקף. זה בעצם המשמעות. דוגמה, אין שום בעיה. היום יום שבת, ביום שבת ברק לובש חולצה אדומה. ירון אוהב ביסלי. המסקנה, ירון אוהב ביסלי.
לכן ירון אוהב ביסלי.
כן, לכן ירון אוהב ביסלי. כמובן, יש לנו דוגמה הבאות הברורה, כמובן, היום יום שבת, בימי שבת ברק אוהב ביסלי. לכן ברק לובש חולצה אדומה. אפשר להפוך את זה כמובן ל-A as B וכן הלאה. זאת אומרת, אם נהפוך את זה ל-A, B וכן הלאה, אנחנו מדברים על הדפוס של הטיעון, על שוב, לא נדבר על הטענות עצמן, הן לא חשובות מבחינת הלוגיקה, אבל הדפוס של הטיעון, ישנו טיעון בדפוס הזה, שהנחותיו אמיתיות והמסקנה שקרית. ולכן, זהו לא טיעון תקף. זה בעצם המטרה של תקפות. וכמו שאתם מבינים, זה לא מעניין אותנו, אין לנו הרבה מה להסיק מכך שאם יום שבת וברק אוהב חולצות דומות, אז הוא אוהב ביסלי. זה לא נכון. ואם אנחנו מתבססים על הרעיון הזה בשביל תורת הביסלי המורכבת שלנו, אז אנחנו מבססים על רעיון שלא עובד, שביום-יום, אם נחזיר את זה למשהו מעשי, ביום-יום הוא טעות גדולה מבחינתנו לעשות.
אז המסקנה שקרית זה לאו דווקא אומר שהמסקנה הזאת היא לא נכונה בעולם המציאותי, אלא שהיא פשוט לא נובעת בשום צורה משני הטיעונים, משני הטענות שצד.
בדיוק, לא כל כך מעניין העולם המציאותי, ולא כך אכפת לה האם טענות הן אמיתיות או שקריות, והאם המסקנה האמיתית היא שקרית. אני יכול למשל, ייתכן שבימי שמיני ברק לובש חולצה אדומה, זה בהחלט יכול להיות בחלק מהמבנה של טיעון, ואף פעם אין יום שמיני, אז אף פעם לא יקרה, אבל זה לא משנה, זה לא חשוב, השאלה היא רק האם הטיעון תקף או לא. אם, וכאמור, תקפות, לכן לא קשורה לאמת או שקר.
זה ממש כמו מתמטיקה, זה משחק פנטזיה שיש לו חוקים, ואנחנו גם אומרים, והנה הוא מתאים להמון דברים בעולם האמיתי, בדיוק. אבל החלק הזה הוא לא חלק מהמשחק פנטזיה, המשחק פנטזיה קיים בפני עצמו.
כמובן לא יפתיע שמתמטיקה ולוגיקה מאוד קשורות בבסיס שלהן, והשתמשו בלוגיקה כדי לנסות לבסס את המתמטיקה וכל מיני דברים שכאלה. אם כבר בביסוס, מבוססות, זה המונח הרביעי החשוב כאן, באנגלית sound או unsound, הוא טיעון תקף שכל הנחותיו אמיתיות. ולכן גם מסקנתו אמיתית. זאת אומרת, הטיעון שהכי מעניין אותנו, כי הוא לא רק איזה יופי בנוי כמו לוגיקה והוא גם תקף, אלא גם משמעותי לנו, חשוב לנו, הוא באמת אמיתי.
התוכן שיצקנו לתוכו הוא אמיתי בפני
אמיתי עצמו. הוא אמיתי, ומאחר והוא תקף כמובן, אז גם המסקנה אמיתית. הטיעון הקלאסי ביותר בעולם, הדוגמה הכי פשוטה בעולם, היא תמיד סוקרטס היווני. אחת, כל היוונים הם בני תמותה. שתיים, סוקרטס יווני. מכאן נובעת המסקנה, סוקרטס בן תמותה. עכשיו, השלב האחרון במבוא לוגיקה הזה הוא הצרנה. זאת אומרת, הפיכת הדברים, מתן צורה לתת פורם, להפוך אותם לפורמלי בעצם, לדברים, לשפה הרגילה. זה בעצם איך ממירים שפה מדוברת לשפה לוגית על ידי הצרנה. ספציפית כרגע אני אדבר על תחשיב הפסוקים, שאינו תחשיב הפרדיקטים. אני אוהב את המבט של ברק. תחשיב הפסוקים זה פשוט שם גדול בעברית ללוגיקה הבסיסית יותר. תחשיב הפרדיקטים עוסק גם בתכונות של דברים. בכל מקרה, אז בואו נתחיל בבסיס. ההצרנה היא מאוד פשוטה, האמת שהיא תמיד נורא מסובכת, להפוך משפטים למשפטים לוגיים זה נורא קשה, אבל יש רק חמש סימנים, יש רק חמישה סימנים בלוגיקה בסיסית, והם כך. דבר ראשון, שלילה. שלילה מסומנת בדרך כלל דטילדה, שיש לכם במקלדת, כזה מין קו כזה חמוד.
הדבר המעצבן ליד האחד שאתם לוחצים עליו לפעמים בטעות, ואתם אומרים, מי שם את זה בכלל במקלדת?
מה זה עושה שם? אז זה מייצג שלילה. זאת אומרת, אם נגיד למשל, ברק, לא נכון שברק לובש חולצה אדומה, אז לא A. שלילה A. קו כזה חמוד? A. השאלה, חוק ההיקש השני הוא קוניונציה. קוניונציה. זה ה- וגם. זה אומר A, וזה מסומן על ידי V, V הפוך. סבבה? או על ידי נקודה. כן. אפשר למשל A נקודה B, זה אומר A וגם B. או A, V הפוך, B, A וגם B.
זה לא עיצוב חכם.
זה עובד.
זה דווקא עיצוב מאוד חכם.
זה עיצוב ששונה, תראה, זה שונה ממתמטיקה, ולכן אני חושב שזה בעצם היה רעיון. זאת אומרת, שזה לא ישתמש באותם סימנים שבהם ישתמש למתמטיקה כדי לא לעשות בלבול גדול מדי.
ואז בא קנטור ודפק את כולם, כי הוא הכניס את הסימנים האלה למתמטיקה, לתורת הקבוצות. אבל נשאיר את זה אחר כך.
הקוניונציה זה מאוד פשוט, זה באמת אך ורק, וגם היום יום שבת, וגם ברק לובש חולצה אדומה, A וגם B. דיסיונקציה הוא ו-O. הוא מסומן על ידי V רגילה. A, V רגילה, B. היום יום שבת, ו-O, ברק לובש חולצה אדומה. זה לא או מחויב. זאת אומרת, זה לא או של שבת, או שברק לובש חולצה אדומה, אולי שניהם ביחד. זה מאוד חשוב בדיסיונקציה, להבהיר בעניין הזה. זה לא, בהכרח, לא.
כן, זה אחד המקומות העיקריים שאנשים נופלים בהתחלה בהבדלים בין שפה מדוברת לבין לוגיקה.
נכון מאוד. בהצרנה ששפה מדוברת לוגיקה, בדרך כלל עושים דיכוטומיה שגויה, ומניחים שרק או זה או זה. ולוגיקה צריך להגיד לספציפית או זה או זה. היא לא אוטומטית עושה כזה דבר. הביטוי הרביעי הוא אימפליקציה, שזה פשוט, כמו שנשמע, אימפליקייט. מכאן לכאן. אם אז. הוא מיוצג על ידי משהו שנראה בדיוק מאות חף. בעברית. זאת אומרת, כמובן, בלוגיקה, כמו מתמטיקה, קוראים משמאל לימין, אז, אבל בצורך העניין זה נראה בדיוק כמו חף. A, אז B, אז אם יום שבת, אז ברק לובש חולצה אדומה. ולבסוף שקילות, שזה אם ורק אם. שקילות נראית כמו שווה, אבל עם עוד פס, כך שיש שלושה פסים, ושקילות היא בעצם מה שאמרנו מקודם, זהה ל. אם ורק אם. A זהה ל-B, זה אומר שלצורך העניין הם אותו הדבר. אותו דבר, הם זהים לחלוטין.
תמיד אם קורה A, קורה B, ותמיד כשקורה B, אנחנו יודעים שקורה A.
ערך האמת שלהם, לא, קורה זה מוזר לי.
סליחה.
ערך האמת שלהם שקול. עכשיו יש שני ביטויים שנוהגים להשתמש בהם הרבה, טאוטולוגיה וסתירה. טאוטולוגיה היא, אנחנו מכירים את זה משפה יומיומית, כמה פעמים אנחנו אומרים את זה, אבל אני חושב שבפודקאסט אמרנו את זה, זה משהו שהוא אומר את עצמו. זה בלוגיקה טענה שמסקנתה היא ערך אמת בכל מצב ערכים של מרכיביה. זאת אומרת, לא חשוב מה תשים ל-A ול-B, שקר או אמת, המסקנה תמיד תהיה אמיתית. זה בעצם טאוטולוגיה. למשל, P או לא P. זה תמיד נכון. זה לעולם לא יכול להיות לא נכון.
או אפשר להגיד A או B, מכאן נובע ש-A. אבל כאילו, בהינתן A, ברור ש-A. לא משנה אם הוספנו
לא את זה. זה לא טאוטולוגיה. זה לא טאוטולוגיה, כי המסקנה יכולה להיות שקרית. ייתכן ש-A לא נכון. ייתכן שלא A.
אני אשתוק.
אוקיי. שוב, לא תלוי מה אתה מכניס פנימה, זה לא כך מעניין אותנו. מעניין אותנו המבנה, הצורה של ה...
אני עשיתי פה את הטעות השנייה, הכי נפרצה בלוגיקה, וזה לבלבל בין משחק הפנטזיה לבין המחשבות שלנו שהן לגבי העולם האמיתי.
סבבה.
והתיקון שהרן עשה זה בדיוק זה. במשחק הפנטזיה, הכללים הם כללים, וכל אנלוגיה שמנסים לעשות לעולם האמיתי, לרוב רק דופקת אותנו, כי אז אנחנו מכניסים את הניסיון שלנו וצורת המחשבה שלנו, וזה פשוט לא נכון. פה אנחנו משחקים משחק על פי חוקים מסוימים, והוא מוביל לאן שהוא מוביל.
זה הגדרה מצוינת, זה בדיוק, זה ממש משחק עם חוקים, ופשוט לא סוטים מהחוקים. וסתירה, זה הפך מתאודולוגיה, זה תמיד יהיה שקרי. זו טענה שתמיד תהיה שקרית. אני רוצה להיכנס ללמה, כי זה כבר להיכנס גם לאיך בעצם פותרים תרגיל לוגי לצורך העניין, שזה אגב אחלה טריק, יש כל מיני חוקים נחמדים מאוד למה עושים שם. למשל, אתה יכול להניח כל היפותזה שהיא, אם בסופו של דבר אתה יכול לסגור אותה. אני יכול, אם אני מתחיל לפתור תרגיל לוגי מורכב, והרבה נוסחאות כאלה כדי לנסות להגיע, לראות האם באמת עוד על המסקנה, בעצם לראות האם הוא תקף, אני יכול להניח מה שבא לי, אני יכול להמציא קיו, אין בעיה, אני פותח תת תרגיל כאילו, של בוא אני מניח קיו, ואז בודק מה קורה אם אני הנחתי קיו, ובודק ומכניס את הבחון דברים וכן הלאה וכן הלאה. אם אני מגלה בסופו של דבר למשל שלא קיו, אז קיבלתי סתירה, זה לא ייתכן, יש לי גם קיו וגם לא קיו. ולכן ההיפותזה הייתה שגויה וכל זה טעות ומה עשיתי בכלל. אבל כשעושים את כל הדברים האלה, מסתבר שאם אני כן מקבל סתירה, אם אני מקבל Q ולא Q, אז אני יכול לקבל כל דבר. עכשיו, זה משהו קצת מוזר שיוצא מהלוגיקה, יש עוד כאן דברים קצת מוזרים שיוצאים מהלוגיקה, שאני אדבר עליהם עוד רגע. אני רואה את זה המון ב-Atheist Experience, זה תוכנית שמשודרת בארצות הברית, בטקסס, ואני רואה את הדרך יוטיוב, אנשים מתקשרים אליהם, מדברים איתם, ותמיד זורקים כל מיני טיעונים בעד ונגד אלוהים וכל מיני דברים שכאלה.
הרוב הם לועגים להם.
ב-Atheist Experience, אני לא יודע אם המנחים בדיוק לועגים, אבל הם בכלל די נוקשים, והם לא מכבדים במיוחד טיפשות, ומצד שני מאוד טובים בלוגיקה. ושם הם חוזרים על זה הרבה, וזה פשוט אחד מהתופעות המצחיקות, כשאם אתה מסכים לקבל שני דברים ביחד, אז למרות שאנחנו בשפה לא נגיד את זה, אנחנו לא, בחיים היום זה נשמע מטופש, אבל כשאתה מדבר איתי, ואתה מתקשר אליי ואתה נותן לי טיעונים בעד אלוהים וכן הלאה, ואנחנו מדברים עכשיו בעצם בשפה של לוגיקה, אנחנו בעצם מדברים עכשיו בטענות, זה מה שאנחנו בונים עליו, בטיעון, אז ברגע שאתה נותן לי, אתה מראה לי שאתה מקבל שני דברים, אחד והסתירה הגמורה שלו, אני יכול להפסיק לדבר איתך, בגלל שאתה מסוגל לקבל כל דבר, ולכן אין שום ערך להמשך השיחה. וזה קטע נחמד.
זה גם יפה, יש לזה ביטויים כאלה ואחרים ואנלוגיות בכל תחום מדעי או תחום מתמטי, או אפילו במחשבים. תוכנה שאפה בשגיאה יכול לקרות בכל דבר. מספר שהוא גדול מדי בשביל סוג המתמטיקה שאתה עוסק בו, יכול להוביל לכל תוצאה. בפיזיקה, אם יש לך הנחת יסוד שגויה, אתה יכול להשיג כל מסקנה מכל ניסוי שתעשה. לרוב לא מגיעים לקיצוניות האלה, כי אנשים קולטים את הבעיה באמצע לרוב, והם פשוט אומרים, טוב, משהו פה לא בסדר, אבל במערכות בינה מלאכותית שעושים, או רובוטים שמנסים להכניס לתוך המתנהגות, אם בדאטאבייס יש בעיה לוגית, לצורך העניין, בדאטאבייס של ההנחות שלהם, אז באמת הם מסוגלים לגזור הכל. וזה באמת, בעולם האמיתי זה באמת עולה.
אוח, אז זה נכון וגם לא נכון, כי
אין טעם להמשיך את הדיון.
לא, יש, צריך להתייחס לך שאתה מדבר עם בני אדם, אנחנו איננו מדברים או חיים בצורה לוגית, ואנחנו יכולים, גם יש באופן קשיר, אתה יכול להשתמש בסתירה וציניות וזה, בשביל להגיד דברים שהם לא לוגיים, אבל הכוונה שלהם היא כן נכונה. ומעבר לכך, יש גם סאבטקסט וכוונות נסתרות, ואתה תפשע, אם כל פעם שאתה דבר עם בן אדם, תנסה להפעיל את חוקי הלוגיקה.
זו טעות גדולה
לעשות לא ישרוד.
נכון מאוד. וזה גם פשוט שימוש לא נכון בלוגיקה, ובשפה שלך, ובדיון. עכשיו, סתם אחד הטריקים למשל, זה נחמד, וזה גם קצת שימושי בחיים יום, זה מה שאנחנו קוראים לו בעצם הנחה,
ברח לי השם,
הוכחה שבשלילה, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מניחים את ההפך, אנחנו מראים שלא ההפך, וכך מגיעים לתוצאה.
יש דוגמה קלאסית שהיא אמנם ממתמטיקה, אבל היא מאוד יפה, להראות ששורש 2 הוא לא רציונלי. כלומר, אתה לא יכול לחלק שני מספרים ולקבל שורש 2. זה לא משהו שמתאים למתמטיקה הזאת. ואומרים, בוא נניח שכן, ומראים איך אתה מגיע לאיזה רגרסיה, לאיזה משהו אינסופי, משוואה אינסופית שם. ואז כאילו, אתה אומר, טוב, אז בוודאות שלא יכולים להיות שני מספרים שזה.
בהחלט.
או במובן אחר להגיד כאילו, אוקיי, אם הומאופתיה נכונה, הרי שכל הפיזיקה כמו שהכרנו אותה עד עכשיו, כולל כל הניסויים שלנו הם לא נכונים. מה שאני אומר, ברגע שמנסים ליישם את זה על דוגמאות בעולם האמיתי, זה קצת נחלש.
כן, אבל זה כן אני לא רוצה להגיד טריק, זה כן כלי, הוכחה שבשאלה היא כלי לגיטימי, שעובד לפעמים כשמשתמשים בו נכון, והסיבה שהוא עובד, אפשר להגיד, היא כאן מאוד פשוטה מולי על המסך כרגע עם A ו-B ובצורות ברורות. זאת אומרת, הלוגיקה מראה למה זה עובד, היא הרי הניתוח של אופן המחשבה שלנו, ברמה הבסיסית של בניית טענות. זה מה שאני רוצה לדבר עליו כרגע, אני חושב ששאמרנו מספיק אנשים בנושאים שכאלה. כן, הייתי רוצה להגיד כדבר אחרון, בכל זאת משהו אחד על תחשיב הפרדיקטים, על התכונות של אובייקטים, כי הוא מוסיף עוד שני ביטויים מעבר לאלה שאמרנו מקודם, מעבר לחמישה שמקודם, כמת כולל וכמת תהיה אישי. כמת כולל אומר, כל ה-X'ים הם כאלה, וכמת אישי אומר, יש X שהוא כזה. זאת אומרת, למשל, אני יכול לדבר, אם נחזור לחולצות הנהדרות של ברק, אני יכול להגיד, עבור כל חולצה בארון, כולן שייכות לברק. זה תכונה. שתי תכונות למעשה, אחת היא בארון ואחת היא שייך לברק. כולן שייכות לברק. ואני יכול להגיד, עבור כל חולצה בארון, ישנן חולצות אדומות. זאת אומרת, יש חולצות שהן אדומות וכן הלאה. עכשיו, זה מאוד חשוב לא לבלבל ביניהם. בלוגיקה זה לא יקרה, הם נראים אחרת, הם סימנים שונים, החוקים שלהם שונים וכן הלאה, אבל בשפה היומיומית, ועוד איך שזה קורה. ומכאן אנחנו מגיעים למיני, מיני, 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 אמת או ספק סביר שהכנתי, שבו אני אציג, אביב אל תסתכלי, אוקיי? שבו אני פשוט מצאתי כמה כשלים עם שמות חמודים, ורציתי לשאול על מה אתם חושבים הם, ייתכן שמכירים אותם כבר כמובן, על מה בעצם הכשל, ואז אני אנסה להסביר אותו, לא כל הכשלים עליהם לגמרי כשלים לוגיים. יצוין כבר עכשיו שבתוכנית 6 דיברנו על כשלים לוגיים, ואתם יותר מוזמנים לשמוע אותה. בזמן הקרוב אני מקווה לדבר גם על מבוא לרטוריקה, שזה קצת יותר מעניין אותנו מלוגיקה, כי רוב מה שאנחנו מדברים עליו הוא רטוריקה, רוב הבעיות שיש לנו עם מה שאנשים אחרים אומרים הן רטוריות.
רטוריקה זה בעצם איך שאתה משתמש בלוגיקה בדיבור עצמו, בהצגת הטענות?
זה באופן כלי תורת הדיבור.
כן, למי שהם רוצה לדעת מה
זה רטוריקה,
יכול גם להיכנס לפרק 6. עשיתי הקדמה ללוג'יקל פלסיס, התחלתי מרטוריקה, והסופיסטים וכדומה.
רוב הפלסיס בעברית כשל, רוב הכשלים הם, גם בוויקיפדיה למשל, וגם באתר נהדר בשם Fallacy Files, שכולל את כל הפלסיז, את כל הכשלים באופן מנותח היטב, נחמד עם דוגמאות וכן הלאה, ולפי קטגוריות, ומי שייך למה וכן הלאה, זה חמוד. תיכנסו. גם שם וגם שם.
תשתדלו להיית נכון, אחרת אתם עשויים להגיע למקומות לא נחמדים.
יופי.
גם את כל זה עברנו.
גם את כל זה עברנו פרק 6. הם גם לא, כאילו בדרך כלל כוללים ביחד כשלים לוגיים וכשלים רטוריים, כמעט לא מפרידים ביניהם, כי בדרך כלל אתה בכל מקרה מעניין אותך לדעת על שניהם. מלכתחילה הסיבה שמעניינת לנו כשלים לוגיים, הם בדרך כלל כדי לדעת איך הם משפיעים לנו בשיחה. אז הנה כשל, הכשל הגנטי. מהו הכשל הגנטי? למי שיש רעיון?
אני יכול לנחש, אולי זה הנחת יסוד שהיה בה משהו פגום ושהוא מחלחל לכל ההנחות שמסתמכות עליהן?
לא, אני אנחש משהו אחר. שיט, להניח משהו לבסיס משהו קודם.
חזק.
לוגיקה, כן.
אני נוכל לנחש אולי כשל גנטי, זה שמשהו משופר מתוך משהו בסיסי. זאת אומרת, קרה איזה משהו מאוד מאוד בסיסי.
את הולכת על פרשנות הזאת של גנטיקה.
ומשהו בא לידי ביטוי בצורה משופרת טובה יותר מתוך עוד דברים שקורים מסביב.
אז כך, הכשל הגנטי, הוא כאשר מניחים קשר בין מקור טענה ואמיתותה. לדוגמה, מביאים, הנאצים יהיו הראשונים ששימשו במתות חסד, לכן, המתות חסד זה רעיון רע. אתה מאמין באלוהים כי אמרו לך עורך, לכן אתה טועה, לכן אמונותך שגויה. יש הרבה בעיות עם זה שאתה מאמין באלוהים בגלל שאמרו לך עורך, אבל לא, המסקנה לא נובעת מההנחה כאן. ישנה הנחה מוסוות, הנחה נוספת, שלא נאמרת, וזה אגב אחת מהבעות הגדולות בהצרנה, שבדרך כלל מפספסים את ההנחות המוסוות כשמנסים להפוך את זה לטיעון לוגי מוצרן. ורק אם תוסיפו אותן, אז אפשר יהיה להגיע לטיעון תקף, ואז הוא גם יהיה שקרי, כי זה לא נכון. בכל מקרה. מהו הכשל הקיומי?
וואו. טוב, אני...
זה פשוט שאומרים איזושהי טענה כעובדה, והיא פשוט לא קיימת. אין עובדה כזו. לא?
מאוד
זה דומה... פשוט, זה פשוט אמת או שקר. זה פשוט הם המצב המיותן השקרותיין של טענות.
לא, אבל נראה, אני חדד את מה של יורה אומרת, שאתה משחק את משחק הפנטזיה, ואתה אומר, כל חולצה בארון של ברק היא אדומה, נניח, ואז באיזשהו שלב אתה מסתמך על זה שיש חולצה אדומה בארון של ברק, אבל מעולם לא...
מצוין,
לא
זה בדיוק זה. כשל קיומי הוא ההנחה המוסוות, ההסקה הלא נכונה מאמירה כללית לאמירה יאישית. למשל, כל הפיות טובות, לכן יש פיות טובות. זה בדיוק הבעיה בקשל הזה. זאת דוגמה, אגב, מטומטמת, כי מאוד, באופן מאוד ברור לא נכונה. אפשר לראות מה הבעיה כאן מיד, אבל רוב הפעמים שמשתמשים בה, שוב פעם זה קשל, זאת בדיוק הבעיה, מפספסים אותו כשמדברים אותו, מפספסים אותו כשאומרים אותו. לא מבחינים שמכך שאתה טוען טענה כללית, אתה ממשיך ומסיק שישנו משהו שנמצא תחת הטענה הזאת, וזה שכמו, שוב פעם, הנחה סמויה.
במבחנים במתמטיקה זה פשוט מזעזע, כי אתה עובד איזה חצי שנה, שעה, כדי להוכיח מסגרת מתמטית, ואתה מראה שכן, אם יש פתרון, אז הוא זה וזה וזה וזה, ואז אתה מסתכל על הנייר ואתה מבין, מה, ועכשיו גם צריך להוכיח שיש פתרון כזה? וזה מאוד מתסכל. כן, אז זהו. יש תיאוריות מתמטיות שלמות שהן כאילו מבנים מאוד, לצורך העניין, תורת המיתרים, באיזשהו מקום אפשר להגיד שהיא סובלת מהקשל הזה, כי המבנים המתמטיים הם מדהימים, אבל חסר הקטע של, ובאמת זה היקום שיש לנו.
אני אביא דוגמה קצת יותר מורכבת, שקשה יותר לראות בה את הקשל הזה. כל העכברים הם חיות, כל החיות מסוכנות, ולכן חלק מהעכברים מסוכנים. הקשל פה הוא ההנחה שיש עכברים, מה שלא נאמר בהנחות. אם כל העכברים הם חיות סבבה, אם כל החיות מסוכנות אחלה, אז כל העכברים יהיו מסוכנים, אבל חלק מהעכברים מסוכנים מתחייב לקיומם של עכברים, וזה לא נאמר. ולכן, גנטיקה. לוגיקה. דברים. שום סקוטי אמיתי.
מכירה את זה?
כן, זה תארתי עצמי שתכירו.
אפילו במדריך הטרמפיסט, לדעתי, דיברו על זה לפני איזה שני פרקים. אתה מציג איזושהי טענה, ואז אומרים לך, הנה דוגמה שסותרת את הטענה הזאת, ואתה אומר, כן, אבל הדוגמה הזאת לא קשורה למה שאני דיברתי עליו.
לא בדיוק.
לצורך העניין השם, כן, כל הסקוטים אוהבים וויסקי, סבא שלי הוא סקוטי והוא לא אוהב וויסקי, כן, אבל סבא שלך הוא לא סקוטי אמיתי.
זה סקוטי אמיתי, בדיוק. זה צמצום של הגדרות הדיון על מנת להבטיח שאתה עדיין נשאר מדבר באופן נכון. כשאדם נחשף לדוגמה נגדית לטענה האוניברסלית שלו, הוא במקום לדחות את הטענה או את הדוגמה, מה שאמור להיות השלב הבא, להוכיח שהדוגמה לא נכונה, או שמכאן כמובן ההגדרה האוניברסלית לא נכונה, במקום זה הוא משנה את הטענה להצטמצם יותר, כדי להוציא את הדוגמה מכלל האפשרויות.
כן, בדיון על האבולוציה ראו את זה הרבה. פעם היה פשוט אבולוציה, ואז אמרו, אין אבולוציה, ואז הביאו דוגמאות לאבולוציה, ואז אמרו, לא, לא, תשמע, יש מיקרו-אבולוציה, ויש מקרו-אבולוציה, וכו' וכו'.
נכון מאוד, אני מדבר על אבולוציה. עכשיו, כאילו, יש אנשים שמקבלים אבולוציה בתוך זנים וזנים קרובים, אבל לא כדי לפתח את כל מכלול החיים על פני כדור הארץ. ולבסוף, כשל שהוא בקושי לוגי, אבל הוא בעיקר רטורי, כשל אם בוויסקי. אם בוויסקי.
כן, זה לטפול המון המון תכונות על הטיעון שלך כדי להפוך אותו ללא ולידי.
לא בדיוק.
אז לפענח טיעון לאן שאתה רוצה, כאילו במובן של...
לא בדיוק.
אז אני
יש
טועה.
המון, יש המון המון כשלים והרבה מהם מאוד מאוד דומים, ולכן מאוד חשוב לי לדבר בדיוק על זה, כי כבר מקודם דיברת על כל מיני כשלים שהיו מאוד קרובים לכשל הזה, אבל היו קצת שונה.
אז אם בכשל אם בוויסקי אתה מתכוון להכשל שא' ב' ג', אז נראה לי שם.
זה לגמרי כיוון נכון, אתה צודק. כשל עם בוויסקי הוא כשל שבו המאושרו, שני הצדדים בטיעון מאושרים, כך ששניהם אין צד טועה. זאת אומרת, זה מובא במקור כאמור, כשל רטורי, שבו התגובה לשאלה מאשרת את שני הטיעונים, את שני הצדדים בטיעון, כך שאין לאן להמשיך בעצם. וזה כמובן בלתי אפשרי גם. מקור הביטוי הוא בנאום של מחוקק מדינת מיסיסיפי ב-1952, בשאלה האם מיסיסיפי צריכה לאסור להתיר משקאות אלכוהולים. והוא ענה, אם בוויסקי כוונתך למי החיים המשמחים לב אנוש, המרקחים את מתחי היומיום, המעניקים נקודת מבט רכה על החיים, כי אזי צרף אותי מיד לרשימת הרטובים האדוקים ביותר. אבל אם בוויסקי כוונתך לנוזל השטן, הקורא המשפחות, הורס קריירת ומחריב את יכולתו של אדם לעבוד, הרי שאני בהחלט מבין בכל התומכים ביובש. ובאנגלית זה הרבה יותר ארוך וזה, הוא נתן ממש פסקות שמות על כל אחד, ומסכם בכך שעמדתו כעת ברורה. זאת אומרת, זאת עמדתו, אינני, I will not retreat for it and I will not compromise.
זאת מה שנקרא דמגוגיה.
כן, בוודאי, בוודאי.
ביבי משתמש בטריק הזה הרבה.
אני כולם משתמשים בטריק הזה הרבה.
בוודאי. זהו, זה המבוא הבסיסי ללוגיקה.
אני רק רוצה להגיד, לוגיקה נשמעת מאוד טכנית, וזה בגלל שהיא באמת מאוד טכנית, היא שפה פורמלית טכנית, אבל למרות שהיא נשמעת מאוד זרה, או שמאוד טכנית בהתחלה, יחסית קל להיכנס אליה, לפחות ברמות הבסיסיות, לא צריך לעשות דוקטורט בלוגיקה, משקיעים כמה שעות ולומדים אותה, ויש בה כמה כלים שעוזרים מאוד לפשט טענות, להבהיר אותם, ולעלות מהר מאוד על תקפות של דברים, ואצלי שהיא עושה אפילו יותר מזה, היא מבהירה לי מה חסר לי במה שקורה, מה שאני קורא. אם אני קורא משהו ואני אומר, שני המשפטים האלה לא מתחברים לי לוגית, אז זה מבהיר לי אולי מה אני עוד צריך ללכת לקרוא כדי להבין אותם, דברים שכאלה. אני ממליץ על זה בחום, למרות שזה קצת טכני להיכנס לזה בהתחלה.
זה נכון. יש כל מיני דברים מעניינים שאתה מוצא בלוגיקה, שאולי לא נראה חבורים על פניהם כשאתה מדבר תכלס.
מגניב, כן.
זה פשוט אחד החביבים.
זה מפתיע הדברים האלה.
טירוף.
Nerds.
כבכל שנה, יש מיזם שאנחנו, עכשיו כבר אפשר להגיד כבכל שנה, כי עשינו את זה שנה שעברה. יש מיזם נהדר לדעתי בשם FameLab. הוא התחיל בבריטניה ומאז הוא עבר לכל העולם, והוא נהיה מעין תחרות עולמית כזאת. הרעיון הוא פשוט, אם יש לך להט, הבנה בנושאים מדעיים, ולצערי הרב גם תואר ראשון, זאת אחת מדרישות הקדם, אז אתה מכין הרצאה של 3 דקות על נושא מדעי משהו, לראות האם אתה מסוגל לתקשר אותו לקהל ב3 דקות. רעיון תמציתי שכזה, ועושים מעין תחרות כזאת, מי מציג יותר טוב ומעביר בצורה יותר מעניינת ויותר נכונה, תמציתית ונגישה את הרעיון שלו. כל מדינה עושה את זה. בארץ, לדוגמה, התחרויות האזוריות מתחילות במאי. בכל אופן, בארץ נושא פיימלב מרוכז וממומן על ידי ארגון חמדה. נשים לינקים וכך הלאה, והרעיון הוא באמת שאתם יכולים להירשם, להתחרות או פשוט לבוא ולראות. זה ערב נהדר של הרצאות של אנשים שעובדים על כישורי ההרצאה שלהם בצורה די רצינית ומכינים את ההרצאה שלהם מראש, וזה כיף גדול. אז בארץ התחרויות האזוריות והלאומיות הן במאי, ואז הזוכה ייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית בבריטניה ביוני. זה בבריטניה לדעתי, ששם הזוכים מכל מדינה מתחרים, ויש את הזוכה העולמי. וכל זה כחלק יש קרן בריטית, או מועצה בריטית, אני לא יודע מה בדיוק, אבל להגברת הנגישות המדעית לקהל, והיא העלתה את הרעיון ואת היוזמה הזאת, וזאת הפכה ליוזמה בינלאומית, ולדעתי זה טוב, כלומר, להעביר נושא מדעי ב3 דקות זה לא יעד כשלעצמו, אבל כל התחרות וההתכווננות והרעש סביב זה להפוך את זה למעין סוג של משחק שהוא גם נגיש וגם זו תחרות, זה לדעתי טוב מאוד ועושה טוב לתחום. גם עם הרדידות שבאופן בלתי נמנע צריך להגיע אליה כדי להכניס נושא ל3 דקות היא לאו דווקא טובה כשלעצמה. אהו ומפה נגיע ישירות לאיפה טעינו.
אוקיי.
כן. שאנחנו מאוד מעודדים אתכם, את כל מי שמאזין וגם אלה שלא, להיכנס לאתר ולמצוא מקומות שבהם אתם או יכולים להרחיב על דברים שנתנו או לתקן טעויות שעשינו, כי זה כל הרעיון בספקנות ובלימוד מדעי ומחקרי. אתם מוזמנים להשאיר לנו תגובות או באתר או באמצעות טופס צרו קשר או באייטיונס ובאייקאסט. וספציפית בנוגע לפרק של היום, אז בפרק הקודם בנושא האסון ביפן אני עשיתי כמה טעויות מבישות ממש בנושא קרינה, ועידן דקל לשמחתי תיקן אותם. הוא ציין בתור דבר שם שקרינת אלפא היא גרעין הליום שיש לה שני פרוטונים ושני ניוטרונים, קרינת בטא הם אלקטרונים או פוזיטרונים ולא פרוטונים כמו שציינתי, ושגרינת גמא גורמת לענק הירוק, שאת זה רן ציין אבל נחתך בעריכה.
לא ציינתי, אני הסברתי בפרטים דרך אגב, וזה לא רק הענק הירוק, אני רק רוצה, לא חשוב, לא תהיה מה, עזבו, לא חשוב.
גם הפעם נחתוך אותך ואז מי שיתקן
תתפוצץ.
מעבר לזה הוא גם ציין משהו הרבה יותר או מאוד מאוד חשוב, וזה שזמן מחצית החיים של חומר, כמו לדוגמה כשאני אמרתי שיוד יש לו זמן מחצית חיים של 8 ימים, אז זה אומר מילולית שחצי מהחומר יתפרק ונעלם, יתפרק ליסודות אחרים, אבל החצי השני של החומר עדיין שם. אז לדוגמה, אחרי 8 ימים, זה לא שכל היוד שהיה הפך להיות לא רדיו-אקטיבי, אלא חצי ממנו הפסיק להיות רדיו-אקטיבי. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי זה אומר שבגדול הזמן שבו הסכנה באמת יורדת באופן ממשי, זה חודש או משהו כזה. כי אז כבר 2 בחזקת 4 מהחומר נעלם, וזה כבר טוב. 1/2 בחזקת 4 מהחומר נשאר, לא משנה. מעבר לזה, שלומי פירט והוסיף הרבה על הניואנסים של קרינה והדמיה בתוכנית 48, אז אנחנו ממליצים לכם ללכת ולקרוא את מה שהוא ציין בנוגע לשיטת הגילוי המגניבה עם הברך והאור והטיים ריברסל מירז. כן, אז אנחנו מודים להם מאוד וממליצים גם לכל השאר, אם יש מקומות שבהם לא דייקנו או יש לכם מה להוסיף על מה שאמרנו, אנא שתפו. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר האנשים בידיעות או חדשות מדעיות או אחרות, והם צריכים לנחש מה אמת ומה שקר. היום ליאורה הייתה אמורה לעשות את זה, אבל להיות והיא יכולה, אני מחליף אותה. והאמת או ספק סביר של היום הוא בנושא גילויים מפתיעים במתמטיקה.
I hate you.
לא, לא, לא. לא על המתמטיקה עצמה, אלא על הסיפורים. יש המון סיפורים של אגדות אורבניות, של תלמיד קיבל שאלה במבחן שהוא לא, אף אחד לא פתר, ואז הוא פתר אותה במבחן, וזה הייתה הוכחה, כל מיני סיפורים מגניבים שכאלה, שהם נשמעים כמו אגדות אורבניות לחלוטין. שניים אמת, אחד שקר? כן. אז ככה, נתחיל עם סיפורים גאווה יהודית. הראשון שגילה את הנוסחה לסדרה חשבונית מתמטית, היה הגאון מווילנה, ששאלו אותו כמה נרות מדליקים בחנוכה באופן כללי, בכל הימים של חנוכה וכו', ואז הוא ענה עליה והוא גילה בה את הנוסחה. 2. דוקטורנט שאיחר לשיעור סטטיסטיקה ראה על הלוח כמה תרגילים, הוא חשב בטעות שמדובר בשיעורי בית, בעצם זה היה שאלות שלא נמצאה להם הוכחה בתחום, הוא הגיש את השיעורי בית האלה והם פורסמו בתור מאמרים, והם היום ההוכחות לדברים האלה בנושא. ובקורס גיאומטריה קומבינטורית המרצה לימד איזו הוכחה נוראית שלקח כל הקורס ללמד אותה, שזאת ההוכחה בתחום, ואחד התלמידים הבריז באופן תדיר מהשיעורים והוא לא למד את ההוכחה הזאת למבחן. במבחן המרצה שאל עליה, התלמיד המציא הוכחה אחרת יפה ואלגנטית בהרבה on the spot במבחן, והיא הפכה מאז להוכחה סטנדרטית בתחום. ברק,
מה הראשון שוב?
הראשון זה שהגאון מווילנה הוא הראשון שעלה על הנוסחה לסדרה חשבונית, שזה נרות חנוכה, הוא גילה את זה באמצעות נרות חנוכה.
שקר.
זה השקר.
כן.
זה המהיר.
גם חשבתי בהתחלה שזה שקר, אבל מכיוון שכולנו יודעים שברק עכשיו בדרך למטה. לא, האמת היא שאבא שלי לימד אותי סדרה חשבונית באמצעות נרות חנוכה, אז אני הולכת להגיד שזה אמת. על אף שאני לא מאמינה שאף אחד מהגאונים מווילנה או מהגאונים היהודיים למיניהם היו, לא חשוב. נגיד שאין שום דרך לדעת בצורה לוגית או רציונלית מה נכון, זה רק לנחש. אז אני אגיד ששתיים זה שקר.
אני אלך עם ברק, לדעתי הראשון הוא לא נכון.
אז נתחיל את אמרת ששתיים הוא שקר? אז נתחיל משלוש. שלוש הוא אמת דווקא. דוקטורנט שאיחר לשיעור סטטיסטיקה ראה ללוח מספר תרגילים, חשב בטעות שמדובר בשיעורי בית. סליחה? אוי, זמיר, אני מתנצל. כן, אז שתיים זה אמת. סליחה. כן, זה באמת סיפור אמיתי, הוא הגיש את זה, ואז פורסם כמאמרים, הפרופסור שהוא פרסם את זה, וזה די מגניב, כי באתר סנופס יש את האגדה האורבנית שזה התגלגל אליה, זה התגלגל לאגדה האורבנית אחרת, ויש רעיון עם הבן אדם שזה באמת, הוא עשה את זה, ואיך הוא ממש מתאר שהוא ראה את המיתוס נוצר, ואיך זה התגלגל לאגדה האורבנית, אז זה סתם שיעור מעניין באיך הדברים האלה קורים. ועכשיו האם אחד או שלוש מסתבר? אני מצטער, זה פשוט היה רשומה אחרת. אז אחד זה הגאון מווילנה, ושלוש זה הפתרון במהלך מבחן, על ההוא שהבריז. אז ככה, אחד זה באמת שקר, כמו שאתם אמרתם, אתם שניכם צדקתם. זה סיפור שמסופר על הגאון מווילנה, הוא מסופר באותה מידה על גאוס, שפתר את זה בגיל שבע, אבל שני הסיפורים הם לא מאומתים. ואם כבר זה כנראה היה גאוס, כי הוא היה לפני הגאון מווילנה, בלה בלה בלה. אז זה לא. לעומת זאת, את הגאווה היהודית שלנו קיבלנו באייטם האחרון, כי הסיפור על הבחור שפתר באמצע המבחן את השאלה ונתן לה הוכחה הרבה יותר טובה ואלגנטית, זה פרופסור שמלמד באוניברסיטת תל אביב, פרופסור מיכאל טרסי. והוא מאוד לא אוהב את הסיפור הזה כשמדברים עליו, אבל זה סיפור אמיתי לחלוטין, וזה די מגניב, כי זאת באמת הוכחה מטורפת לחלוטין שהוא פתר אותה באיזה שש שורות או משהו כזה. אז זה נחמד, כן.
גאווה ישראלית. רק בגלל שהוא היה מבריזן.
כן, כנראה בגלל זה הוא לא אוהב את העניין. וחוץ מזה הוא גם מרצה מאוד טוב, וכל מי שלומד אצלו מאוד נהנה ללמוד מתמטיקה דיסקרטית.
בטח, הוא מקצר את הכל כזה, ממש רק מה שצריך.
ומסתבר שזה קרה עוד כמה פעמים. יש כמה מקרים של סטודנטים שבלחץ הזמן נתנו הוכחות הרבה יותר טובות ממה שהיה ידוע. פשוט כי לא היה להם זמן, או הם לא ידעו את ההוכחה היותר מורכבת וכו'. אז יש כמה סיפורים כאלה. ובאופן עצוב, אלה בדיוק הסיפורים שמתדלקים את כל קוראים לזה תרחנים כפייתיים במתמטיקה, שבטוחים שהוכחות אמיתיות הן לא נכונות, ושאפשר לרבע את המעגל, ושהיוונים טעו, שאלת, או, אז הם תמיד זורקים את הדוגמאות האלה שזה. כן, אז למרות שזה היה כמו הטלת מטבע, שרת. אז זהו, זה בנוגע לתוכנית, אנחנו מקווים שנהנתם.
אני מקווה שאתה נהנת, ירון.
אני מקווה ששני נהנת. אז סוברכה ונתראה בשבוע הבא.
וואו!
להתראות!